השולחן.
טוב, בוקר טוב, אנחנו משלימים את השיעור שהחסרנו אתמול, ועל כן הוא בבוקר ולא בערב. וזה המשך לשיעור משבוע שעבר שבו עסקנו ברבי עקיבא. דיברנו קצת, לא יודע, כמה אתם זוכרים. מה את הסיפור?
זה עם הקרח והקוקו.
זה סיימנו?
כן,
סיימנו. זה לא הוקלט, אז כן. זה היה בשוליים של השיעור. סיימנו באמת באיזושהי ככה פתיחה משעשעת, או אני לא יודע אם משעשעת, בזיקה שבין, וההבדל שבין רבי עקיבא לבין רבי ישמעאל. אבל כשדיברנו על רבי עקיבא, דיברנו על על מה דיברנו אצל רבי עקיבא? שאתה זוכר? רוצה להגיד משהו? מה
דיברנו על הקשנות שלו,
נכון, דיברנו על גם על הקשנות, גם על השיטתיות, ודיברנו הרבה מאוד על הפרשנות, נכון? וניסיתי לטעון שהתפיסה של רבי עקיבא בהקשר של תפיסת התורה, שאדם נמצא בתוך התורה, היא זאת שמאפשרת לו בסופו של דבר גם להגיע למסקנות שמביאות את התנאים שמסביבו להתפעל, ולפעמים אפילו לבקר את צורת הלימוד הזאת, שאומרת מה זה כל הדרשות האלה, איך אתה, וכי מפני שאתה דורש בת ובת נוציא את זו לשריפה, או אפילו אתה מרבה כל היום בשמן בשמן אני שומע לך. כלומר, התנאים לא, חלקם לא הכירו את שיטות הלימוד הללו, לא קיבלו את שיטות הלימוד הללו, רבי עקיבא מרשה לעצמו לעשות אותם. אני טוען לא בגלל, רק בגלל יכולת אנליטית מסוימת, אבל בתוך איזשהו סוג של הוויה עמוקה של להיות בתוך התורה. העובדה שהוא נמצא בתוך התורה, כן, כמו המשל של הדגים והמים, מאפשרת לו להיות קשוב לניואנסים שלה, לפינות שלה, וגם ליצור יצירות. ודיברנו גם על המשמעות של בלי שהבאתי את זה בדף, של שני הכיסאות שיש בשמיים, אחד להשם ואחד לדוד, ככה זה בעיני רבי עקיבא. כן, ואז הביקורת של עד מתי אתה עושה שכינה חול, רבי עקיבא לא עושה שכינה חול, רבי עקיבא במובן הזה עושה את האדם קודש. זה בעצם המקום שאליו הלכנו, אני לא חוזר על כל מה שנאמר בשבוע שעבר, אבל זה ככה עיקרי הדברים.
אני חושב שאתה אומר,
כדי
שאתה אומר, שיש פה, סתם,
נכון, נכון.
ושתיהם באו סוג
של מחוץ. נכון, נכון.
דווקא זה
לקח
אותנו למקום אחר לגמרי.
נכון, נכון. נכון. רבי עקיבא הוא תלמידו של רבי אליעזר, במובנים, הוא גם תלמידו של רבי יהושע, אבל הוא תלמידו של רבי אליעזר, אני מזכיר את הסיפור של תנורו של אחנאי, שהוא זה שהולך להודיע לרבי אליעזר, כי הוא מספיק קרוב ורגיש אליו, יכול להיות בגלל אחוות המגיעים מבחוץ, כן, שלפעמים קיימת. זה נכון, וזו נקודה מעניינת להשוות בין שניהם ולדבר על ההבדלים. וגם, כן, יש באמת קווי דמיון בסיפורים שלהם. טוב, אנחנו מתקדמים אל רבי ישמעאל, איפה ליאל שיצא? חכה לו. תחיל. בוקר טוב. איפה ליאל? ליאל קרא לך או ש...
ראיתי את ליאל פה באזור.
כן, לא, כי הוא הלך לקרוא. הנה, או, אז ליאל הגיע, אז אנחנו מתחילים. טוב, עד עכשיו עשינו, תסגור את הדלת בבקשה. אתה יכול לשבת, אין שם משהו. הדלת, אל חי. יופי, בשעה טובה. אז עד כאן זה היה התארגנות וסיכום קצר לתזכורת לשיעור של שבוע שעבר. ואנחנו עוברים אל רבי ישמעאל, ראינו את המקור הראשון, כן, התינוק שיודע עם קבוצותיו טלטלים, תינוק היפה, ובסופו של דבר הוא הופך להיות רבי ישמעאל. אומרת הגמרא במסכת שבת, לא יקרא לאור הנר שם היתה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, אני אקרא ולא אתה. פעם אחת קרא וביקש להטות, אמר כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאור הנר. ונתן אומר, קרא ואיתה וכתב על פנקסו, אני ישמעאל בן אלישע קריתי ואיתתי נר בשבת, לכשיבנה בית המקדש אבי חטאת שמנה. כן, את המשפט הזה אני אוהב בגלל אני אביא חטאת שמנה, אבל אז רבי ישמעאל
בשבת
לא כתב בשבת.
קרא ואיתה וכתב על פנקסו במוצאי.
כן, קרא ואיתה וישב לא בבכי כי אסור לבכות בשבת, אבל בהרהור כל השבת, ובמוצאי שבת כתב על פנקסו, כמובן. טוב, כן,
יש את הסיפור, כי זה קשור לכם, אני אומר, יש את הסיפור על רבי עקיבא שהוא בכה בשבת, אז אמרו לו, נראה לי מבטא, שהוא בכה בשבת, אז אמרו לו, לאח אתה בוכה, אסור, ואז אמרו שמבחינתי זה עונג.
אוקיי, לא, בואו לא נפתח את זה כרגע, אבל כן, נכון. טוב, אז זה ככה קצת על דמותו של רבי ישמעאל, אבל זה עוד לא מספיק. אנחנו עוד מעט נכנסים באמת למקומות המרכזיים של המחלוקות של רבי ישמעאל ורבי עקיבא. בואו נדלג למחילתא, כן, המקור, אחרי המקור הבא. אם יקום ויתהלך, מה אומר הפסוק? אם יקום ויתהלך בחוץ, נכון? על משענתו, רק שבטו ייתן, ורפו ירפא. לגבי אדם שחבל בחברו, בן אדם שנחבל, הוא צריך לשלם לו שבט וריפוי, אומרת התורה, אבל אם הוא קם ומתהלך בחוץ על משענתו, וניקה המקן, רק שבטו ייתן ורפא ירפא, הוא לא צריך לשלם דברים אחרים, רק שבט וריפוי. אומרת המחילתא ככה, אם יקום ויתהלך, שומע אני בתוך הבית, תלמוד לומר בחוץ. אי בחוץ, שומע אני אהב בשבקים, תלמוד לומר, אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו, על בוריו. וכאן מגיע המשפט הבא. זה אחד משלושה דברים שהיה רבי ישמעאל דורש בתורה כמין משל. כלומר, אין הכוונה על אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו, במובן הפיזי, באמת שהוא צריך ללכת על המשענת, אלא על בוריו. כיוצא בו, אם זרחה השמש עליו, כן, באותה פרשה לגבי הבא במחתרת, אדם שחותר כדי לגנוב כנראה מתוך איזשהו בית, אם זרחה השמש עליו, אז אומר רבי ישמעאל, וכי השמש עליו בלבד זרחה, אבל לא על כל העולם זרחה, אלא מה שמש שלום בעולם, אף זה אם ידוע בו שבשלום אמו והרגו, הרי זה חייב. כלומר, אין הכוונה זרחה השמש במובן הפיזי, כן, יוצאים החוצה ורואים שיש שמש. למה? כי אי אפשר להגיד אם זרחה השמש עליו, אלא האם הדברים מתבהר שהוא עושה את זה למטרות שלום ולא למטרות גניבה ולא למטרות רצח. וכיוצא בו, ופרסו הסמלה לגבי טענת בתולים, אין הכוונה במובן הממשי הפיזי, אלא מחוברים או מחברים את הדברים כסמלה. אף כאן אתה אומר, על משענתו, על בוריו. אז מה שהמחילתא מציין זה שבשלושת המקרים הללו רבי ישמעאל תופס את דברי התורה כמשל. אבל הדבר המרכזי שיוצא מכאן הוא שבכל מקום אחר, כך יוצא ונראה את זה מפורשות מיד, רבי ישמעאל לא קורא את התורה כמשל. כלומר, כשרבי ישמעאל בדרך כלל רואה פסוקים שבתורה, אז הוא אומר דבר מדהים. הפסוקים אומרים את מה שכתוב בהם. כן, זה נשמע מופרך בעליל, אבל זה ככה. כן, יש שיעור אחר, אבל יש לביטוי אין מקרא יוצא מידי פשוטו. כן, אז יש גמרא, גמרא מספרת שאני לא זוכר מי היו המוראים, שאחד לגבי הדיון, מה הדיון? הדיון שמה לגבי יציאה בחרב בשבת. חרבך חגור על ירחך ויהיה עודך ועד עריך. אז אחד המוראים רוצה להשתמש בפסוק הזה כהוכחה לזה שחרב זה תכשיט, כן, בשבת שם פרק חמישי, שישי, אז אומר למורה אחר, הוא בדברי תורה כתיב, הוא בתפילה כתיב, זה לא, מה, כאילו, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, טוב, הוא בדברי תורה, זה לא מתכוון באמת לחרב ולקשת, זה כוונה שאדם מתפלל, אדם לא בתורה, אז הוא לוקח דברים. אני אומר לו, אף על פי חני מקרא יוצא מדי פשוטו, זה נכון שאפשר לדרוש גם דרשה, אבל גם כתוב שיש חרב ויש קשת. ואז אומר לו שם, אני לא זוכר את הביטוי, אחד המוראים, שמע, אני כבר לא זוכר בן כמה אני, ובחיים לא שמעתי את הרעיון המופלא הזה, שאפשר לקרוא את המקרא בפשוטו, כן. אני צריך להיין בזה בהרחבה, אנחנו נדבר על זה כשנדבר על פשט ודרש, אבל לפעמים המחשבה שאפשר לקרוא את הדברים בצורה פשוטה, שהם אומרים את מה שהם אומרים, היא פלא עצום, היא מפתיעה. וכשאנחנו חיים בתוך עולם, רבי עקיבא היא כזה, אז באמת הדברים של רבי ישמעאל פתאום נראים מופרכים או נראים מוזרים. בואו נראה את הדוגמה היפה בספרה. אין לי אלא צמר ופשתים, מניין לרבות את הכלאיים, כן, שהוא יש בו צרת, תלמוד לומר והבגד. אין לי אלא אחד מן המינים הבא מקצתו, מניין לאחד מן המינים, אחר מן המינים הבא בכולו, כלאיים שבא בכולו, כלאיים שבא בקצתו מניין, תלמוד לומר והבגד. בסדר? איזשהו איתור אותיות, לא חשוב כרגע הפרט ההלכתי. אין לי אלא בגד והרג בו שלוש על שלוש, בגד ולא הרג בו שלוש על שלוש מניין, תלמוד לומר והבגד בבגד. אין לי אלא בגד שיש לו להיכן שיפשה, בגד שאין לו להיכן שיפשה מניין, תלמוד לומר והבגד. כל זה דבר רבי אליעזר, זה מזכיר מאוד כמובן את צורת הלימוד שייחסנו בשיעור שעבר רבי עקיבא. כן, כל קוץ וקוץ, כל עוד, כל פרט, כל זה, מוסיף כאן עוד איזה משהו. אמר לו רבי ישמעאל, הרי אתה אומר לכתוב שתוק עד שידרוש. כלומר, עם כל הכבוד לך, מה שאתה עושה, מה אתה עושה בעצם? אתה לא מתייחס לפסוק, למה אתה כן מתייחס?
לעצמך.
אתה מתייחס לעצמך, יש לך דרשות יפות, ואתה לא מקשיב לפסוק. הפסוק אומר לך, זה הבגד, תאמר לך שטור. הבגד, הוא אומר לך שטור. כן, זה כמו שיש בדיחה כזאת, שהיא לא מצחיקה כל כך, אבל שיום אחד מחליטים, הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, לוותר על ההתקשרות, וקדוש ברוך הוא אומר, טוב, תחזירו את התורה חזרה. ואז, מסעיות על מסעיות, כן? של כל מיני פלפולים וספרי ספרייה מובלות אל איזה חללית שאמורה לקחת את הכל לבית דין של מעלה, ויש מור חברה, אני לא יודע על מה אתם מדברים, אני נתתי קצת תורה, אמרתי לא תבשל גדי בחלב אמו, מה, לא, מה עם איסור עלה? לא תבשל גדי בחלב אמו, אבל מה עם איסור, אבל לא תבשל גדי בחלב אמו, כאילו מה אתם, לאן הלכתם ממה שכתבתי, כן, זה כמובן בדיחה לא מצחיקה, אבל היא לא בדיחה בכלל, וזה אוי ואבוי להגיד דברים כאלו, אבל זה בעצם מה שאומרים פה, מה שאומר רבי ישמעאל, מה אתם עושים? אתם אומרים לכתוב, שתוק עד שדרוש, אני, יש לי דרשות, אבל תקשיב לתורה, גם לתורה יש מה להגיד. שלא לומר לפשט התורה, בסדר? בשבוע הבא נדבר, אני חושב על פשט ודרש, כי זה באמת נושא שקופץ כאן מול העיניים. ושימו לב לתגובה, אמר לו רבי אליעזר, ישמעאל, דקל הרים אתה. מה זאת אומרת דקל הרים? מה מיוחד בדקלים בערים? אתם יודעים? שהם לא עושים פירות. כלומר, הוא לא עונה לו, אני לא אומר לכתוב שתוק, זה לא נכון. הוא לא אומר, הוא לא מתווכח. הייתי הרי מצפה שמה הוא יגיד לו, מה פתאום, זאת ההקשבה הפנימית, זה עומק הפשט.
רגע, אתה לא מוציא פירות.
הוא אומר, אתה צודק, אבל זה לא פורה. כלומר, מה אתה מעדיף? כן, פעם היה לי חבר, שכשהוא היה מספר איזה סיפור מופתי, אומרים לו, רגע, זה קרה באמת? אז הוא היה אומר, אתה רוצה סיפור או ויכוח? כאילו, מה עכשיו? אם אתה רוצה שאלך על הסיפור של העובדות, אתה תחיל להתווכח. אתה רוצה סיפור? תהיה לי הסיפור. מה אומר רבי אליעזר רבי ישמעאל? מה יגיד רבי עקיבא לרבי ישמעאל? יגיד לו, אתה צודק במובן הזה שאני לא טוען שכל משפט שאני אומר הוא באמת כתוב כאן. הרי אחת השאלות הגדולות, האם זה באמת כתוב כאן? אני לא יודע. אבל המצב הזה שבו אתה כל הזמן מנסה להיות נאמן אך ורק למה שכתוב כאן, זה אמירה מאוד 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 עמוקה. בסופו של דבר עלול להביא אותך למקום שבו אם אני כל הזמן מנסה להיות נאמן למה שכתוב,
אין פירות.
למה? נכון, למה? וזה כבר מבוא להרמנויטיקה. למה אין פירות? מה הבעיה בהרמנויטיקה?
כי זה לא מתפתח.
כי בסופו של דבר זה לא רק שזה לא מתפתח, אלא אתה לא מסוגל להגיד כלום. כי כל דבר שאתה אומר בעצם אתה יכול להאשים אותי או לטעון כלפיי שאני אומר לכתוב שתוק עד שידרוש. הרי כל צורה של קריאה היא בסופו של דבר נובעת מאיזשהו סוג של פרשנות, כן? הזוהר קורא את המילה הראשונה בתורה, את בראשית ברא, והוא קורא אותה בהרבה מאוד צורות מעניינות, למשל
פריטש,
עוד יותר פשוט, בראשית, בראש י' ות', בראשי ת', בראשית, כאילו הוא משחק עם המילה של ראשית לפני שהוא הופך את האותיות, אפילו איך לחתוך את המילה הראשונה הזאת, הוא מציע כמה אפשרויות נועזות ביותר כמובן. אתה אומר, טוב, זה סוג של קריאה, זה סוג של פרשנות. במובן מסוים, אם אני מבין נכון, אני כמובן מעצים את הטענה של רבי אליעזר, אבל רבי אליעזר אומר, זה להיות דקל הרים. עכשיו, רבי ישמעאל לא יגיד לו, מה פתאום, אני לא דורש. רבי ישמעאל בעצמו, יש לו את ההלכות שהוא מוציא בעצמו. אבל רבי ישמעאל אומר, איפה אנחנו מתקדמים אל אחת המחלוקות המרכזיות ביותר של רבי ישמעאל ורבי עקיבא, זה הטענה של רבי ישמעאל. אני עובר לעמוד הבא, בעמודה הימנית למטה, בוא נקרא רגע אחד את הספרי, אתם רואים? ספרי במדבר, בסדר? קופיות ב' יש? היקראת הנפש ההיא, בסדר? אתם איתי? היקראת הנפש ההיא, היקראת בעולם הזה, תיקראת לעולם הבא, דברי רבי עקיבא. אמר לו רבי ישמעאל, לפי שהוא אומר, ונכרתה הנפש ההיא, שומע אני שלוש כרתות בשלושה עולמות. כלומר, אם כל מילה אתה דורש ממנה עולם, אז יש עוד מקום שכתוב בו כרת, כתוב ונכרתה, אז מה, יש עוד עולם שצריך להכרית את הנפש ממנה? אלא מה הוא מציע? מה תלמוד לומר? היקראת הנפש ההיא, דיברה תורה כלשון בני אדם. אומר רבי ישמעאל, אל תעמיס על התורה דברים שמעבר לצורת הדיבור של בני אדם. כן, דיברה תורה כלשון בני אדם. כלומר, אני מזכיר אותם, זה מאוד עמוק, כי אם דיברנו על רבי עקיבא שלא עושה את השכינה חול אלא עושה את האדם קודש, רבי ישמעאל אומר לא, הקדוש ברוך הוא בכוונה, באהבה, בחמלה, לא משנה כרגע מה המוטיבציות שלו, בצמצום, אבל הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר מדבר בלשון בני אדם. התורה מתגלה לפי הכלים שלנו. וכתוצאה מהדבר הזה, להעמיס כל מיני כוונות מסתרות, משמעויות עודפות, זה להגיד לכתוב שתוק עד שאין ראש. רבי ישמעאל לא טוען שצריך בגלל זה לא לדרוש. הוא רק אומר, צריך להיות נאמן ל... גם רבי עקיבא מנסה להיות נאמן, אבל נאמן למקור ונאמן להנחה שהתורה מדברת בגובה שבו אנחנו נמצאים.
אבל שם דאדם הזה קצת בעייתי, אבל
למה?
שם
דאדם
כמו שאני דורש.
לא, רבי שמעאל יגיד, הדרשות שלי הם רק בניסיון, זה תמיד תהיה המחלוקת של איפה הגבול של הפשט והדרש, כן, פעם ציטטתי את פרופסור שלום רוזנברג, אני חושב בשיעור הזה, ששאל למה קוראים לרמב״ם מיימונידס באנגלית, כולם אומרים מיימונידס, נכון, לא קוראים לו הרמב״ם, למה קוראים לו מיימונידס? אמר שכל אחד אומר מיימונידס, מיימונידס. כל אחד קורא פה פשט, ויש לו פשט, אתה יודע מה ההבדל בין פשט לדרש? פשט זה מה שאני אומר, ודרש זה מה שאחרים אומרים, כן? גם זה על הצעה ישיבתית ידוע. אבל, זה וורט מה שאתה אומר. למה זה וורט? זה מה שאתה אומר ולא וורט. אבל יש משהו מסוים אצל רבי ישמעאל, שהמבחן שרבי ישמעאל יציב, ורבי עקיבא לא יקבל אותו כמבחן, בסדר? זה עד גם הדברים שאתה אומר, הם נאמנים לפשט. רבי עקיבא לא יטען, זה החידוש במקור הקודם, רבי עקיבא לא יטען שמה שהוא אומר זה הפשט. רבי עקיבא יגיד, אני לוקח את הערר הזה, זה לא המקום שלו, אני חותך אותו ואני מעביר אותו למקום אחר. ואני הופך אותו למשהו פורה ולמשהו, אני מזכיר את הדיבורים של שבוע שעבר, למשהו עם חיים, למשהו עם מים, למשהו שאפשר לגאול באמצעותו, להיכנס באמצעותו לארץ, ולעשות תורה חדשה בהרבה מובן.
בעצם דואג גם שאין פשט. כאילו כמו שאמרת, שאין איזה גבול.
מי?
במקום.
מי טוען? רבי עקיבא? רבי אליעזר, התפיסה רבי עקיבא היא טוענת שאין גבול. המבחן של רבי עקיבא יהיה בסופו של דבר, האם אתה נמצא בתוך המים, האם אתה דג. כלומר, ככל שאתה קרוב יותר, ככל שאתה בפנים יותר, אתה באמת יותר משוחרר לעשות כרצונך, כי רצונך פה הוא בעצם לא רצונך. אתה בעצם מגיע לאיזשהו סוג של דבקות מיסטית, אני לא אמלט מהניסוח הזה, אבל לא דווקא מיסטית, איזשהו סוג של התקללות ודבקות שמאפשרת לך לפרש את הדברים באופן שהוא... אתן לך דוגמה, אני מרחיק רגע את עדותי לעולם אחר. היו לא מעט פעמים, לא הרבה, היו כמה מקרים שהרב עובדיה אמר כל מיני אמירות בהקשרים פוליטיים או ציבוריים שבתקשורת אמרו איך יכול להיות שאומר דבר כזה וזה מאוד פוגני והוא העליב כל מיני אנשים, נכון? אנשים, נשים וטף. עכשיו, מה אמרו חסידיו שהיו צריכים לעלות לתקשורת ולהסביר למה הרב עובדיה היה בסדר? מי שמבין את הדברים מתוך ההקשר לא ילך ויקום ולא יודע מה, יקה מישהו כתוצאה מזה שהרב עובדיה אמר ש... שמגיע לו מכה. למה? כי הוא לא... צריך להבין את הדברים מתוכם. עכשיו, איך אדם יודע להבין את הדברים מתוכם? ובוא ניתן אמון רגע אחד לאמירות הללו. אני מרגיש שהיכולת הזאת היא לומר, תשמע, אני מכיר אותו מספיק טוב, אני יודע שגם כשהוא אומר משהו, בסדר? אני יודע למה הוא מתכוון. ואיך אתה יודע למה הוא מתכוון? הוא אמר אמירה מפורשת, הנה, זה כתוב. הוא אמר, לא יודע. אנחנו חורגים לנו דיון של פשט ודרש, אני רוצה לייחד לו דיון בשבוע הבא, אבל בוא ניקח רגע אחד טיעון. עוד פעם, אני מחפש, אני מרחיק את עדותי. רבין אמר, כן, לאבדי וכולי, רבין אמר שצריך לשבור ידיים ורגליים לפלסטינאים, נכון? בסוף שנות ה-80 באינתיפאדה הראשונה. הוא אמר שהוא היה שר ביטחון, אמר שבורו להם את הידיים ואת הרגליים. עכשיו יבוא חייל, יגיד, אוקיי, לקח עלה, כל פלסטיני שזה מסום, שובר את הידיים ואת הרגליים. לא התכוון להגיד שבור את הידיים ואת הרגליים. מה זאת אומרת? לא התכוון להגיד, אמרת, תשבור לו את הידיים ואת הרגליים. לא, התכוונתי להגיד. מה? מה? תהיה אלים, תהיה אגרסיבי, תפגין את העוצמה. אפשר להגיד את זה. אדם אומר, אני... טוב, אני קופץ עוד רגע למכללת הרצוג. אתה קופץ? מה נסגר איתך כאילו? עכשיו, הנה, כתוב, אני קופץ. תראו, יש תמלול של השיחה, הוא אמר, אני קופץ. זה מה שהוא התכוון. ובכן, לא, אתה צריך להבין את הטרמינולוגיה, להבין את השפה. עכשיו, יש דברים, כן, אני קופץ למכלל יותר סוג, כמובן, אלא אם כן אתה חייזר שמגיע מעולם אחר, אף אחד לא יחשוב שהתכוונתי לומר שאני... בקפיצה וגם לא בכמה קפיצות, כן? שאני קופץ ונחלת, אין פה טרמפולינה. אלא מה, אני מתכוון לומר שאני נוסע וחוזר עוד מעט, או שאני נוסע נסיעה קצרה או משהו כזה. אבל יש דברים שהם יותר עדינים. הטענה של רבי עקיבא היא, ככל שאתה נמצא יותר בתוך התורה, שוהה יותר בתוך התורה, אני מזכיר את השאלות משבוע שעבר, שואל, א' זו למה נכתבה, ב' זו למה נכתבה, משנה זו, נכון? תחו לי טעמה של משנה, אנחנו חוזרים קצת על השיעור הקודם, זה מאפשר לי לעמוד, להיות רגיש לכל מיני דברים. אני יודע להגיד הלכה למשה בסיני בסוף, אבל אני באמת יכול להגיד דברים שאף אחד לא התכוון גם לפני או לא אמר אותם, כי אני חלק מהסיפור. את השם אלוהיך תירא, אני מזכיר, אמר רבי עקיבא, לרבות תלמידי חכמים, החופש או העוצמה שיש לאדם כתוצאה מהדבר הזה, הופכת אותו מפרשן במובן הפסיבי של מישהו שאמור לגלות משהו שהיה מונח שם לפניו, בעצם ליוצר.
אבל פה עשית מעבר.
נכון.
האם היוצר הזה הוא יהיה מחויב לכוונה של ה...
אז זה כבר השיעור של שבוע. בסדר? בוא שבוע הבא נדבר על הרמנויטיקה ועל הפשט ודרש וכל מיני כאלה, אני לא יודע אם תהיה לי תשובה, אבל אני דוחה את זה לשבוע הבא. רבי ישמעאל אומר לא. לא, דיברה תורה כלשון בני אדם. אני רוצה להבין את זה, יש לי סרגל, הסרגל הוא סרגל אנושי. ובואו נראה מה שמופיע פה בהתחלה של האות וב בתור מחלוקות יסודיות. וכל העם רואים את הקולות. רואים הנראה ושומעים הנשמע. כלומר, כשרבי עקיבא, רבי ישמעאל רואה את הפסוק וכל העם רואים את הקולות, הוא לא מצליח לקרוא אותו. למה?
כי
במובנים חושיים של בני אדם נורמליים, הפסוק הזה אין לו משמעות. איך אפשר לראות קולות? אתה ראית פעם קולות? כן, אין דבר כזה. אז רואים את מה שרואים ושומעים, מה ששומעים, אנושי. רבי עקיבא אומר, רואים ושומעים הנראה. רואים דבר של אש יוצא מפי הגבורה ונחצב על הלוחות. מה זה הדבר הזה? כן, זה רבי עקיבא. ממשיכה המחילתא לתאר את מעמד הר סיני. מן השמיים, כי מן השמיים דיברתי עמכם. כתוב אחד אומר כי מן השמיים. כתוב אחד אומר וירד השם על הר סיני. כיצד התקיימו שני המקראות הללו? כן, איפה הקדוש ברוך הוא דיבר? הוא היה על ההר, הוא היה בשמיים. יחריה השלישי, מן השמיים, ישמיע לך את קולו ליסריקה. דיבר רבי ישמעאל, כלומר רבי ישמעאל אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא איפה? בשמיים, זה בסדר, אנחנו כאן, הוא שם, ושלום על ישראל, החיים מסודרים. רבי עקיבא אומר, כתוב אחד אומר כי מן השמיים, כתוב אחד אומר וירד השם על הר סיני אל ראש ההר, מלמד שירקין הקדוש ברוך הוא שמיים העליונים על ראש ההר, ודיבר עמהם מן השמיים. כלומר, אז יש כאן קודם כל דרשה מופלאה, נכון? שתופסת שני הפסוקים ביחד, ובעצם מה הוא אומר? זה קשור עוד פעם לאותו רעיון. הקדוש ברוך הוא נמצא על הארץ מן השמיים. איך זה יכול להיות? יכול להיות. אצל רבי עקיבא, היכול להיות הזה שאפשר לראות דברים נשמעים, לשמוע דברים נראים, שהשמיים יהיו כאן, שהכאן יהיה שמיים, איזשהו סוג של שידוד מערכות, גם חושי, גם, לא יודע, גיאוגרפי או פיזיולוגי, זה הביטוי, נכון? מאפיין את רבי עקיבא. עכשיו אפשר להגיד טוב, זאת תפיסת רבי עקיבא ביחס למעמד הר סיני, היה שם איזשהו אירוע חריג, אבל זה לא רק שם. יש ספר של השל שנקרא מתן תורה, תורה מן השמיים סליחה, באספקלריה של הדורות, ושם הוא מאמת באמת באופן מאוד חזק את שתי הגישות הללו של רבי עקיבא ורבי ישמעאל, והוא יוצא מתוך המדרשים הללו, הוא רוצה לטעון, לדעתי לא בצדק, שהתפיסה של רבי ישמעאל ניצחה או נוכחת יותר בתוך עולם ההלכתי, שכאילו דיברה תורה בלשון לאדם, אני לא בטוח שזה נכון, אני חושב שלא, אבל הוא באמת מאמץ את שתי התפיסות הללו כתפיסות מנוגדות. טוב, המקור הבא בשבועות, אני לא רוצה להיכנס אליו, הוא מקור שמחלק בין ריבוי ומיעוט לבין כלל ופרט. כן, רבי ישמעאל דורש דרשות של כלל ופרט, ורבי עקיבא דורש בריבוי ומיעוט. לא ניכנס לזה. בוא נראה ככה עוד קצת מחלוקות שלהם, זה מאוד, סתם, נלמד גמרא קצת. גמרא בסנהדרין, אני אומר את הגמרא ככה, דתניא, עובדת איש כהן כי תחל לזנות בנערה והיא ארוסה, כתוב מדבר. אתה אומר בנערה והיא ארוסה, או היינו אלה אפילו נשואה? תלמוד לומר, איש אשר ינפת אשת רעהו, מות יומת הנואף והנואפת. הכל היו בכלל הנואף והנואפת. הוציא כתוב בת ישראל בסקילה ובת כהן בשריפה. מה שהוציא כתוב בת ישראל בסקילה ארוסה ולא נשואה, אף שהוציא כתוב בת כהן בשריפה ארוסה ולא נשואה. דברי רבי ישמעאל. אז רבי ישמעאל יש לו מדרש כתובים, כן, אבל הוא מדרש כתובים של איזשהו סוג של common sense, איזשהו סוג של רציונליזציה מסוימת, איזשהו סוג של להבין את הביטוי מתוכו. ונדבר על המידות שאתה נדרשת בהן בהרחבה שבועיים. רבי עקיבא אומר, אחת ארוסה ואחת נשואה יצאת לשריפה. יכול אפילו פנויה. נאמר כאן נביאה ונאמר להלן נביאה. מה להלן זנות עם זיקת הבעל? אף כאן זנות עם זיקת הבעל. אמר לרבי ישמעאל, אם להלן הערב היא ארוסה, אף כאן הערב היא ארוסה. אמר לרבי עקיבא, ישמעאל אחי, בת ובת אני דורש. כן? לא כתוב בת איש כהן, כתוב ובת איש כהן. אז יש עוד וב מיותרת, אז אני יכול לדרוש. אמר לי, זכרי מפני שאתה דורש בת ובת, נוציא זו לשריפה? מה זה הדבר הזה? כלומר, רבי ישמעאל אומר, יש היגיון. אם משמע להביא את הנשואה, להביא את הפנויה. ואם משמע להוציא את הפנויה, להוציא את הנשואה. כן? לא ניכנס כרגע לפרטים ההלכתיים, אבל תשימו לב לטיעון. רבי ישמעאל אומר, יש איזשהו סוג של היגיון של דרשה. מה עושה רבי עקיבא? הולך עם איזשהו היגיון של דרשה, ויש לו איזה עוד מיותרת שממנו הוא מגיע לאיזושהי מסקנה הלכתית. אומר לו רבי ישמעאל, כאילו מה, אז ראית איזה עוד מיותרת, עכשיו אתה רוצה לשרוף מישהו? כן, זה כמובן ביטוי מאוד חריף, אני לא יודע אם הוא תכנן לשרוף מישהו באמת. כן, זה לא שעמדה שם איזושהי בחורה והיה מחלוקת מה דינה, והוא אומר, מצאתי ואג, בוא נוציא אותה לשריפה. אבל ככה נשמעים הדברים של רבי ישמעאל. זה קצת קשור ל, אתה אומר לכתוב, שתוק עד שידרוש. מה זה, אתה, יש לך פה איזושהי אפליקציה ממשלך, עם איזה אות, ואתה מגיע למסמיות הלכתיות נימהות, מה זה דבר? רבי ישמעאל. עוד מקור שאני מאוד אוהב, הזורק גט לאשתו ונתן ביד, וכתב ונתן בידה, אין לי אלא בידה. כן, הזורק גט לאשתו זה השם של הפרק. הגמרא אומרת, וכתב ונתן בידה, אין לי אלא בידה. בגינתה, בחצרה, מניין. תלמוד לומר, ונתן ונתן. בסדר? פעמיים. עד כדון כרבי ישמעאל. סליחה. לדעתי ונתן ונתן זה לא בגלל שזה מופיע פעמיים, נכון? איך זה כתוב שם בתורה? כי כך יש אישה ואין לו צריך לנוח את זה נותן ונתן. זה כתוב פעם פעמיים ונתן, פעם אחת, פעם שנייה איש השני נותן לספר קריטות. עד כדון כרבי ישמעאל. כרבי עקיבא הפוך. עד כדון כרבי ישמעאל. כרבי עקיבא תני. כלומר זה לא מסתדר לרבי ישמעאל, זה מסתדר רק לרבי עקיבא. תני רבי ישמעאל, ויקח את כל ארצו מידו ועד ארנון, וכי מידו לקח, אלא מהו מידו מרשותו. ככה צריך לקרוא את זה. עד כדון כרבי ישמעאל, כרבי עקיבא. כלומר, זה מתאים לרבי עקיבא, למה? כי רבי עקיבא, כשיש ריבוי של המילה ונתן ונתן, אז הוא מגיע מזה למסקנה ש... שזה כולל גם את הגינה ואת החצר ואת הקרפף. ורבי ישמעאל מאיפה? רבי ישמעאל לא לומד את הדרשות האלה, אז רבי ישמעאל יש לו דרשה אחרת. מה הדרשה של רבי ישמעאל? שהמילה מידו באופן פשוט, מה היא אומרת?
מרשותו.
עכשיו שימו לב, אין מחלוקת הלכתית. ברור לגמרי שכשאדם זורק גט לאישה לתוך החצר שלה, היא מגורשת. עד כתוב בתורה ונתן בידה, אז רבי ישמעאל מה אומר? רבי ישמעאל מה אומר? ידע, מה זה ידע? ידע, זה לא ידע, כן? זה דמרה תורה כתשום לידע, תבין מה כתוב כאן. בלי המאמץ הדרשני, בלי למצוא איזה מילה עודפת, בלי למצוא איזה ריבוי, כן? מי ידע? פשוטה. רבי עקיבא, אומר, כתוב ונתן, כתוב ונתן פעם שנייה, הפעם שנייה באה לרבות. מה היא באה לרבות? היא באה לרבות את הגינה ואת החצר ואת הקרפף. אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, בשלושה מקומות הלכה עוקבת מקרא. עוקבת מקרא, חלק מהמקומות כתוב עוקרת מקרא. התורה אמרה באפר לגבי כיסוי אדם והלכה בכל דבר. התורה אמרה בתער והלכה בכל דבר. התורה אמרה ספר והלכה בכל דבר. רש"י עוקבת, כלומר מקפחת את עקבו מעומדו ועוקרת. בשלושה מקומות, הלכה למשה מסיני, היא באה ועוקרת את הפסוק. התורה אמרה באפר, עליין כיסוי ידה. התורה אמרה ספר, התורה אמרה תר, ולא יעבור על ראשו בנזיר. עכשיו בוא נראה את המדרש הספרה של איאז וגם את הירושלמי, בסדר? אומר הספרה, וכיסאו יכול יכפה עליו כלים ויכפה עליו אבנים? תלמוד לומר, אפר, אין לי אלא אפר, מניין בשחיקת אבנים, בשחיקת חרסים, בנאורת של פשטן דקה, בנסורת של חרסים דקה, בזבל דק, בכל דק, בסידרו וחרסידו ולבינה ובמגופה שקטשה, תלמוד לומר, יחיסאו, אם יחיסאו יכול בשחיקות כלי מתכות, בקמח, בסובים, במורסן, תלמוד לומר, אפר, מה ראית לרבות את אלו להוציא את אלו, אחר שריבה מיית, מרבה אני את אלו שאני מן אפר, הוא מוציא לי אלו שאני מן אפר, זה כמובן מדרש מבית מדרשו של רבי עקיבא, הספרה מבית מדרשו של רבי עקיבא, זה פשוט, החלק הזה, זה פשוט, זה תפיסת רבי עקיבא. אבל רבי ישמעאל מה אומר? כתוב בתורה, אפר, והלכה אחרת, אז זה מקרה שהלכה אחרת, כאילו בלי המאמץ הזה הוא לא מאמץ שמאפיין בדרך כלל לצורת הדרשה של רבי ישמעאל, יהיו דרשות לרבי ישמעאל, אבל אם לא יהיו כאלו. או עוד מקור הפוך, כן, בירושלמי, אין לי אלא תר, עוד פעם, לגבי אותה הלכה, מניין לרבות את המספסף, את המספריים כביתר, תלמוד לומר, לא יעבור על ראשו, זה שוב רבי עקיבא. כלומר, יש שתי אפשרויות, כי אני רואה פער בין הלכה לבין פסוק, אני יכול להגיד לא, בעצם ההלכה הזאת נובעת מתוך הפסוק, ואני יכול להגיד לא, זה לא, זה איזשהו סוג של הלכה שעוקבת מכאן. טוב,
באמת רבי ישמעאל יישב את הפער הזה.
את הפער
הזה. כאילו רש"י מכניס פה את הלכה
משה מסיני. רבי ישמעאל לא צריך להגיד הלכה משה מסיני. יש מקרים שבהם הלכה עוקבת מקרא. במובן הזה, אני מרגיש שיש כאילו צבר בישמעאל הרבה יותר שחרור גם מהצורך ולמצוא לכל דבר איזשהו סוג של פסוק. יש משהו בהתנהלות האנושית שהוא יכול גם לתפקד ככה. הוא מסוגל לתפקד. אני עוד פעם אלך למקום אחר, יש דיון לגבי דין תורה ודין המלכות, דין המלך. מכירים אותו? כן, שהר"ן כותב, שהרמב"ם, שהמלך לא כפוף לדיני התורה, אלא המלך עושה פחות או יותר מה שהוא רוצה. הרמב"ם אומר שהמלך יכול להרוג, נכון? בשביל הוראת שעה, או אם הוא רואה שהשעה צריכה ללכת וכו'. עכשיו, על פי יד אחד וכל מיני דברים כאלו, איך זה יכול להיות? אז כותב הר"ן שיש שתי מערכות שעובדות במקביל. יש את דין תורה, שהוא נע במסלול דין תורה, ויש את המציאות, ובסוף המציאות, מה לעשות, אם יצמד לדין תורה ויש בעיה, אז צריך שהמלך יתפקד. זאת אומרת, זה סוג של מסלול שהוא מסלול אלטרנטיבי. בוא ניכנס רגע לסוגיות של צדקה. יצאתי מהסוגיה של כפייה על הצדקה, נכון? אפשר להגיד שבאמת מצווה שיש שכרה בצידה, אין בדין מוזרים עליה, ואת האיסור של האדם לא תאמץ, או את החובה שלו לתת צדקה, אף אחד לא יכול להתערב לזה, בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אוקיי, בלי קשר. מיסים צריך לשלם? כן, תשלם. זאת אומרת, יש איזשהו סוג של, תהיה, פעם לקחתי טרמפ הזה, בחור, שפחות לפי חזותו החיצונית, משתייך לזרם הנקרא חרדי, לא יודע לשפוט אנשים, אבל כך הוא היה נראה לפחות, עם הכל הלבוש, ואז נכנסנו לאוטו ואמרתי לו, שים חגורה בבקשה. אז אמר לי, למה? קודם כל זה הצבן אותי, ובאמת, חככתי בליבי, האם לומר לו שאנחנו אוחזים בתפיסתו של הרב קוק במשפט כהן גוף ממדלת גוף ממי, שדינה דמלכותה, שמלכות ישראל חלה לממשלה כי הכוח חוזר לעם, ומכיוון שכך זה חוק המלך, והוא חיה. או לאכול בשיטתו של שמואל שדינה דמלכותה דינה, ואם זה קיים בארץ ישראל או לא קיים בארץ ישראל וכו'. בסוף אמרתי לו, תקשיב, כי אם יתפסו אותי, אני צריך לשלם קנס. כן, וגם יכולתי להתפלפל ונשמרתם, אבל החלטתי לא להתפלפל איתו. אחר כך אמרתי לו, במה לא התפלפלתי איתו? אמרתי לו, קודם כל תשים חגורה, כי מפסו אותי לשלם קנס. זאת אומרת, יש משהו מסוים שבו אני לא מנסה ללכת דרך הערוץ התורני או הדרשני, אלא קודם כל יש עובדות, עובדות קשוחות. יש עולם, אני מציג את זה בצורה מסוימת, אבל לפי רבי ישמעאל, יש מקומות שבמלאכה הולכת אחרת. למה? לא יודע. כי צורך כשעה, כי הייתה מסורת, או שאני אפילו לא יודע למה, כי ככה משהו בסיני, לא יודע. אני אפילו מוכן להגיד שאני לא יודע למה. בסדר? אני חושב שרבי ישמעאל יחתום על המשפט הזה. אצל רבי עקיבא לא היה לדעת. כלומר, הדבר כזה שנאמר צריך להיות באיזשהו מובן מעוגן בתוך הכתובים. וכמו שאמר רבי טרפון בשבוע שעבר, רבי עקיבא, כן, טרפון ראה ושכח. ההסתמכות על המציאות היא לפעמים בעייתית מאוד. ורבי עקיבא דורש מעצמו, הוא מסכים להלכה. אם המעצמו שלו, עוד פעם, הוא מעצמו כזה שנטוע בתוך ההוויה של בית המדרש.
בוא נראה למה שאמרת, אני שואל, אבל אם דיברה תורה כלשון בני אדם, הוא שרבי ישמעאל אחיד.
רבי ישמעאל ידייק, אבל הוא ידייק במובן הזה שהוא לא, הוא משתדל לא להעמיס דברים שהם לא, זאת אומרת, הוא ינסה להיות מדויק. לדייק, כשאתה אומר לדייק, אתה אומר את זה באמירה למדנית, הוא ינסה לדייק בה. הוא לא ינסה לדייק בה, הוא ינסה לשאול את עצמו.
כמה הוא יקפיד על זה?
אני חושב ש... אני לא יודע.
שכמה ידיד הלכה עוקרת,
אתה רואה? אתה רוצה שאני אגיד את זה? אז אני אגיד את זה. למה רבי ישמעאל איתה בשבת את הנר? בוא ננסה להבין. אני לא חושב, אלא הבעיה שלא יתה, מה היא? מה הבעיה? מה הבעיה? סליחה, למה לא איתה? סליחה, למה הוא לא, למה הוא קרא? הוא אמר לעצמו, אין בעיה לקרוא באמת, נכון? יש איזה חשש שמה. זה בסדר, כמו בצד מסוים, אם אתה, כן, זה אחד הדברים שקורה הרבה פעמים כשאנשים לומדים את הבצרות של ההלכה או את הטעמים של ההלכה, אחד, בוא ננסח את זה נגטיבית, אחד החששות של מורים ומחנכים ורבנים בציבור הדתי, שאם ילמדו תלמידים את הטעמים של המצוות, אז מה שיקרה שהם יעשו מניפולציות ולא יקיימו את ההלכה, נכון? כי הם יגידו לעצמם, טוב, כל הטעם של הדבר הזה הוא כדי לגרום לככה וככה וככה. אני אעשה ככה וככה ואני לא אעשה ככה וככה. כלומר, ברגע שאתה מתחיל לראות את הדברים בצורה רציונלית, בצורה אנושית, בצורה שדיברה כלשון בני אדם, אז תגיד לעצמך, טוב, אם הרמב"ם ייתן טעמי המצוות ויגיד שאת הקורבנות הקריבו פעם בגלל שזה היה התמודדות עם צורת ה... אוקיי, אז היום זה לא רלוונטי. כלומר, העודף רציונליזציה עלול, כן, לא חייב, אבל עלול להוביל, זה חשש שצריך להתייחס אליו ברצינות, לאיזשהו סוג של שמיטה של הפרטים. אם זה מה שאתה שואל, אני חושב שאתה צודק. אני לא חושב שרבי ישמעאל נגדל לך על הטקסט, אבל אני חושב שזה חשש שברמה החינוכית הוא חשש שקיים. אני צריך לדעת איך להתמודד איתו. בסדר? טוב, יש לכם עוד כוח? הלאה. בואו נראה גמרא בסוטה, כן, בתחילת סוטה, אומרת הגמרא. וקינה את אשתו רשות, דברי רבי ישמעאל. כלומר, האיש הזה שאשתו היא נסתרה ועשתה כל מיני דברים לא בסדר, הוא יכול לקנה אם הוא רוצה. וקינה את אשתו פשוט.
הפוך, הוא כאילו לא חייב.
הוא לא, כן, הוא יכול, מה שאמרתי, לא הפוך. רבי עקיבא אומר, חובה, בסדר? להיתמה, רשות, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, חובה. לעולם בהם תעבודו, רשות, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, חובה. ואז מגיעה השאלה, ומי שחושב שאין לגמרא חוש הומור, אז צריך לקרוא כמה גמרות, הנה אחת מהם. אמר לרב פאפא לאביי, ואמרי לרב משרשיה לרבה, לאמא רבי ישמעאל ורבי עקיבא, בכל התורה כולה אחי פליגי, דמר אמר רשות ומר אמר חובה. מה, מה זה הדבר הזה? כל מקום שיש איזה מצווה, הוא אומר רשות והוא אומר חובה. מה, זה בכל התורה ככה? עכשיו, קודם כל זה משעשע, נכון? מבוא המסקנה הזאת. אבל בואו נלך עם זה רגע אחד. רבי ישמעאל קורא, ובא וקנה את אשתו. כלומר, התורה מספרת שאם אדם רוצה, הוא יכול לקנה. לעולם בהם תעבודו, אפשר. כן, התורה. במובן הזה, אצל רבי ישמעאל, נסלח את זה ככה, התורה מייצרת, לפי השאלה לפחות, האם רבי ישמעאל טוען שהתורה מייצרת מרחב של אפשרויות? התורה מציעה הצעה. התורה פותחת פתח. ורבי עקיבא תופס את התורה כחובה. ואני חוזר עוד פעם, התפיסה של רבי עקיבא לדעתי של התורה כחובה, לא בטוח שמגיעה ממקום פורמלי, נוקשה או סמכותי. היא קשורה לעובדה משל השועל והדגים. מה זאת אומרת? חובה, רשות. אי אפשר אחרת. זה מקום חיותנו. מה אתה מציע לי? יש לך הצעה לחיים מודרניים או לחיים אריסטוטליים? יופי, אני לא חייב לחיות שם. זה אבותיך ואבותיי, אני פה גר. כלומר, בתוך התורה, במובן הזה, גם אם אני, מה שאני רוצה להוציא מהדיון הזה, אני עושה פה איזשהו סוג של העצמה למשפטים האלו, אבל הקריאה של רב משרשיה או רב פאפא כשאלה, אומרת, האם יכול להיות שתפיסת התורה של רבי עקיבא ורבי ישמעאל היא כל כך שונה שרבי ישמעאל, לא, שהוא אומר רשות והוא אומר חובה, אלא שרבי עקיבא תופס את התורה כמשהו שאי אפשר לחיות בלעדיו, שאי אפשר אחרת, שכל המשמעויות תמונות בתוך התורה, שכל ההוויה מתקפלת לתוך מה שכתוב בתוך התורה, שאין מצב למשהו מבחוץ, אצל רבי ישמעאל יש עולם, יש בני אדם, והתורה מדברת בלשון בני אדם, אבל יש לשון בני אדם, היא נמצאת שם, וממילא התורה מדברת ואדם שומע. ויש איזשהו סוג של רכות מסוימת, נקרא לזה ככה, בתוך ההקשר הזה. אגב, כשהרב שגר הסביר באבוך עד מוות את תפיסת רבי ישמעאל, למה על עבודה זרה בצנאה, אומר רבי ישמעאל, יעבור ולא יארג, נכון? אומר הרב שגר, בעקבות רש"י, שזה לא שבמבחן הערכי יותר חשובים חיי האדם מאשר עבודה זרה. כמו שאצל רבי עקיבא, הסברנו בשבוע שעבר, טען הרב שגר, זה שלא זה במבחן הערכי, זה יותר חשוב. אצל רבי עקיבא, זה אי אפשר אחרת. שאני אעבוד עבודה זרה, אני לא יכול לעבוד עבודה זרה, אין מצב שאני אעבוד עבודה זרה. כן, זה לא בסל התרופות, אמר אז הרב שגר. מחוץ לאופק האפשרויות של. אצל רבי ישמעאל, טוען הרב שגר שם בשם רש"י, בהסבר רש"י, שהתפיסה היא שהקדוש ברוך הוא מספיק גדול ומספיק אינסופי, והוא מרחם. חביבות נפשם של ישראל יקרה בעיניו, ככה כותב רש"י. חביבות נפשם של ישראל, כלומר, באמת, 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 עבודה זרה זה הרבה הרבה יותר חמור. אבל הקדוש ברוך הוא מסוגל לספוג את זה. לא נורא, הוא יסלח, כן? הוא מספיק גדול, בשביל שאתה תעבוד עבודה זרה, הוא יסתדר עם זה. לא נורא. אם זה מפרנס איזה סיפור אחר, כי זה בעיה, עוד פעם, של בני אדם, זה בעיה פרטיבית. אבל מול הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יסתדר.
ואין גם לחתות בצינה את הנר.
במובן הזה אין לכן נמי, כן, זה לא אותו דבר, זה לא ביקוח נפש, אבל במובן הזה אתה צודק. והוא מביא חטאת שמנה, כן, זאת אומרת, אוקיי. אמר לי, אחא בקראי פליגי, כלומר זה לא בכל התורה, אלא זה בפסוקים. וקנה את אשתו רשות דברי ישמעאל וקיבה אומר חובה, מה הייתה מדי רבי ישמעאל? סבר לך, הייתה נתן רבי עזרא יעקב אומר, כרפה שאמרה תורה לא תשנא את אחיך בלבביך, יכול כגון זו, תלמוד לומר, ועבר עליו רוח קנאה וקנה את אשתו. ורבי עקיבא, כינוי אחרין הכתיב, כתוב עוד פעם, וקנה אז זה בא לרבות. ורבי ישמעאל, איידי דבאי למכתה והיא נטמאה והיא לא נטמאה, הכתיב למה היא קנה את אשתו, כלומר, רצו לספר על שני המקרים, מקרה אחד שהיא נטמאה, מקרה אחד שהיא לא נטמאה, אז בכל מקרה היה צריך להגיד שהוא קנה את אשתו במקרה הזה, ושהוא קנה את אשתו במקרה הזה, כלומר, מה אתה מרבה לי מזה הלכות? זה חלק מסיפור הדברים שצריך להגיד אותו דרך אגב. לי יחד את תניה דברי רבי ישמעאל, תניה דברי רבי ישמעאל, כל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית, אלא בשביל דבר שנתחדש בה. וככה הגמרא ממשיכה, ממשיכה בהמשך, כל פרשה שנשנית, כלומר, אם בסופו של דבר צריך לחזור על משהו, אז יש כאן איזשהו פרט חדש, ובשביל הפרט החדש הזה מספרים את כל הסיפור עוד פעם. ויש כאן איזשהו סוג של חידוש. אבל לא צריך לרבות בגלל זה הלכות ממקור למקור. הלאה, אותו רעיון, אימול אימול, כן, כמו עיקרת עיקרת, אימול אימול, בירושלמי, ברבי אליעזר דמילה. מכאן לשני מילות, אחת למילה ואחת לפריה, אחת למילה ואחת לציצים, כן, לחלקים שנשארים, ציצים, מעקבים, לא מעקבים, זה מחלוקת. עד כדון כרבי עקיבא, דו אמר לשנות ריבועים הם, כרבי ישמעאל, דו אמר לשנות כפולות הם, התורה דיברה, ריבת כדרכה, הלוך הלכת, נחשוף נחשפת, גונב גונבת. כלומר, זה בסדר, אפשר להגיד את זה, הלוך הלכת, ככה קורא לך מדברים, זה בסדר, כן, תורה דיברה בלשון, בלשון כפולה. טוב, יש לנו כאן עוד איזשהו דיון, אני יורד לגמרא בנידה, אמר רב יהודה, אמר שמואל משום רבי ישמעאל, כל גזירה שווה שאינה מופנה כל עיקר, אין למדים ממנה. כלומר, כדי ללמוד בגזירה שווה, צריך שתהיה מופנה לגמרי, כלומר, שלא לומדים מהפסוק במילה הזאת שום דבר אחר. וזה הפוך מרבי עקיבא, שאמר רבי יהודה, ורבי עקיבא אמר, אין, סליחה, למדים מגזירה שווה, אף על פי שאינה מופנה. כלומר, המילה יכולה, גם אם היא עמוסה, כן, וכבר דורשים ממנה משהו אחד, אפשר ללמוד מנה גם משהו אחר. כשנדבר על גזירה שווה, שלושה שבועות, לא יודע מתי, שבועיים שלושה, אז נדבר גם על על העניין הזה.
טוב, רבי ישמעאל לפני כן, בכלל הוא תמיד עושה גזירות שוות באופן אחר. מפרש את הפירוש של המילה על פי פשוט.
נכון, אני ארצה כשנדבר על גזירה שווה להשתמש במשפטים האלו, ולראות שזה תהליך שעברה המידה של גזירה שווה, בעקבות מאמר של גילת, אבל בואו נניח לזה, בואו נניח לזה כרגע. טוב. מה נראה עוד? בואו נעבור לספרי במדבר, בעמודה השמאלית, בסדר? ואין לספרי, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, איש או אישה, כי עשו מכל חטאות האדם. למה נאמרה פרשה זאת? לפי שהוא אומר, נפש כי תחטא ומעלה מעל בה השם, או מצא עבדה וכחש בה ונשבע על שקר, אבל בגוזל, הגר, לא שמענו בכל התורה. תלמוד לומר, דבר אל בני ישראל, איש או אישה, כי עשו מכל חטאות האדם, למעל בה השם, בא כתוב ולימד על גוזל הגר. ונשבע לו, הוא מת, שישלם קרן וחומש לכהנים ואשם למזבח. זו מידה בתורה. כל פרשה שנאמרה במקום אחד וחיסר בדבר אחד, וחזר ושנאה במקום אחר, לא שנאה, אלא על שחיסר בה דבר אחד. רבי עקיבא אומר, כל מקום שנאמרה בה, נאמר בה למור, צריך להידרש. אז אם יש לנו כאן באמת שתי דעות, זה לא מובהק פה, אבל אם יש לנו כאן שתי דעות, אז התנא קמא של המדרש הזה, שהוא רבי ישמעאל, כבר ראינו את זה במקורות הקודמים, שאם הפרשה חוזרת עוד פעם, היא חוזרת בשביל משהו חדש. ואז ממילא כל ריבוי המלל הוא לא הכרחי לדרוש עליו מילה ומילה, אלא הוא בעצם מגיע כדי לספר את הסיפור, כדי להגיד את הפרט החדש. זה הדבר החדש שבאים לומר. לעומת התפיסה של רבי עקיבא. ונסיים בשתי מחלוקות, אחד זה לא עם רבי עקיבא, אבל זה קרוב לזה, שהם גם כן ככה קצת יותר מחשבתיות, רוחניות, אגדתיות, אבל אני חושב שהן פותחות פתח גם כן לאותו עניין שראינו. אחד בגמרא בברכות, בפרק השישי, תנו רבנן לסבתא דגניך, מה תלמוד לומר? לפי שנאמר לו, ימוש ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים ככתבם? כן? מה, יכול להיות באמת שלא ימוש ספר התורה הזה מפיך? תלמוד לומר, וסבתא דגניך, ענק בהם מנהג דרך ארץ דברי רבי ישמעאל. כלומר, רבי ישמעאל אומר בעצם, מה זה ענק בהם מנהג דרך ארץ? מה זה דרך ארץ פה?
לעבוד.
לעבוד, לא לקום לזקנה באוטובוס, כן? לא לדבר בנימוס. דרך ארץ זה? להיות בן אדם. שימו לב, זאת התפיסה. ענק בהם מנהג דרך ארץ. ביחס למה הוא אומר את זה? לתלמוד תורה. יכול דברים ככתבם? מה יעלה על הדעת? כן, ברור שהתשובה לשאלה יכול דברים ככתבה מי?
כן.
לא, כן, ברור שכן. כן, ברור שצריך להגיד, כן, יכול דברים ככתבה, עוד רגע נראה את הצד השני. אבל כשרבי ישמעאל קורא, לא היה מוש ספר תורה זה מפיך, אז מה הוא אומר? צריך להיות בן אדם, צריך לעבוד. תלמוד לומר, וספתא דגניך. רבי שמעון בר יוחאי אומר, ופה זה רשב"י, אבל רשב"י התלמידו של רבי עקיבא, אז אפשר לראות אותו כממשיכו לעניין הזה. אפשר? ככה אני חושב שצריך לקרוא את זה. כלומר, הוא אומר, יכול דברים ככתבם? והוא אומר, מה, אפשר? מה, אפשר? אפשר? יכול להיות שאנשים ילכו לעבוד? אפשר להניק במנהג דרך ארץ? אפשר להניק במנהג דרך ארץ? מה פתאום? האדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורע בשעת הרוח, תורה מתה עליה, אז מה עם התורה? אם חיים בעולם של דרך ארץ, אז אין תורה. נכון? אנחנו מכירים, אם אין דרך ארץ אין תורה, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם יש דרך ארץ, אין תורה. זה מאוד לא בני עקיבא, כן? עברתי איזה שיעור פעם בראש צורים לפני איזה, לא יודע, 10 שנים, ולכבוד לג בעומר, עברתי שיעור על רשבי, ואז הבאתי את המקורות על רשבי. עד הסוף השיעור מרימה את היד אחת מנשות הקיבוץ, ואומרת לי, זה ממש לא מתאים לרוח תורה ועבודה מה שלימנת כאן. אז אמרתי לו, נכון, רשבי לא היה מתקבל לקיבוץ הדתי. רשבי, איך אפשר לעשות דבר כזה? מה היה עם תורה? אלא מה התשובה? בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, נחתם לעשות על ידי אחרים, שנאמר, ועמדו זרים וראו צונכם. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכה נעשית על ידי עצמם, שנאמר, אספת דגניך, שזאת בעיה מאוד גדולה, כי באספת דגניך מה זה?
ברכה.
זה תיאור למתי שהיה, אם שמוע תשמעו, נכון? אתם עושים רצונו של מקום, עושים רצונו של מקום, ואספת דגניך, מה אומר רשבי? לא, זה במזמן שבאתם לא עושים, זה רצונו של מקום. הזרים יראו צונכם, אמר רביי, הרבה עשו כרבי ישמעאל, ועלתה בידם. רבי שמעון בר יוחאי, ולא עלתה בידם. מבחן המציאות. ועל זה דרשו שתי דרשות חשובות, הרב קוק ואחרים קודמים לו. קודם כל, הרבה עשו, כלומר הרוב צריך להתנהג כמו רבי ישמעאל. מיעוט יכול לעשות כמו רשבי, אבל הרוב לא יכול להתנהג כמו רשבי, זה לא מתאים לאוילה. הדבר השני, הרבה עשו כרבי ישמעאל. או כרבי שמעון בר יוחאי. אם עושים כרבי ישמעאל זה לא נורא, גם אם אתה לא ממש רבי ישמעאל, אפשר להסתדר. אם אתה לא ממש רשבי ואתה עושה כמו רשבי, אז זה לא עובד. זה שני וורטים. אבל בפשט של הדברים, אומר הבעיה באמת שמה? שהציבור, האוילם, ההלכה, הנורמלי, הדרך ארץ, מכריעה.
כרבי
ישמעאל. כרבי ישמעאל מדבר על הציבור, על הנורמלי, על האדם, על המציאות האנושית. אומר רבי ישמעאל, יכול דברים ככתבה? מה, אתה מצפה לתפוס את התורה כחובה, עוד פעם, הוא לא שלא תופס את התורה כחובה, אבל כחובה טוטלית, חובק את כל, כנער שהדגים חיים בתוכו, לא. אני מוכן שזה יהיה מים ששותים מהם, אבל לא צריך לקחת את הער הזה ולשים אותו בתוך המים. רבי עקיבא, לא צריך עכשיו להתחיל לחיות בתוך עולם שבו התורה היא, עוד פעם, לא שהתורה היא לא הסיפור, אבל התורה היא הסיפור, והאדם הוא הסיפור. והמפגש של הקדוש ברוך הוא עם האדם, הוא המפגש שבו, יש אדם, יש תורה, והתורה מכוונת את דרכנו, וכו' וכו' וכו'. לא חולק על זה, אומר רבי ישמעאל, ויש נדרשות של כתובים, ויש נדרש הלכה, יש הרבה עבודה. רבי ישמעאל הוא אחת מאושיות התנאים, כן? אבל יש מקום אצלו גם לדרך ארץ, לבני האדם, ללשון בני האדם, למרחב האנושי ולשפה.
גם בית לא מעמיד הרבה תלמידים את השפה. עשית ל...
זה לא לגמרי.
שני תלמידים.
זה נכון ולא נכון, כלומר ההשפעה שלו, תקרא את אשל, אז תראה שפתאום הסיפור, אפשר לספר את הסיפור הזה אחרת, שהדרך שלו מנצחת בתוך העולם ההלכתי, אבל לא פשוט, לא פשוט, בסדר, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל זה לא פשוט. ונסיים במדרש מאוד 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 אהוב עליי, כן, המחלוקת שלה היא מאוד מאוד יפה. גבול שם טבל יעבורון, המשלח, מעיינים בנחלים, עליהם עוף השמיים ישכון. רבי ישמעאל ורבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, לא מפתיע, אלו מלאכי השרת, כן, יש עופות, מה זה עופות? עופות זה מלאכי השרת, סיים, כן. אמר לו רבי ישמעאל, קלח מדברותיך ולך אצל נגעים ואוהלות, כן, כשהוא אומר לו, בת ובת, הוא אומר לו, מה פתאום, אני לא מוכן לשרוף אף אחד לגלל הדרשות שלך. עכשיו הוא אומר לו איזה דרשה, וזה אומר לו, לך תעסוק בנגעים ואוהלות. המשלח מעיינים בנחלים, אלו מקוואות שטובלים בהם בעלי נגעים ומתאמים באוהל המת. אלא אמר רבי ישמעאל על הפסוק הראשון, על חלק של העוף, זה עוף ששוכן על האילנות, שכילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה מהם, שנאמר מבין נפעים ייתנו קול. כלומר, אני לא צריך להביא לפה מלאכים בשביל להביא את הקדוש ברוך הוא, אלא יש לי עוף שנמצא על האילנות, והוא זה שמקלס את הקדוש ברוך הוא. כדי שיהיה כילוס של הקדוש ברוך הוא, אני אגיד את זה בצורה ככה, דווקא הייתי עם האצבע, צריך להיות עוף.
הוא איתה מתייחס לטבע
באיזשהו
הוא מתייחס לטבע.
אוף כמובן
לנשון? מה, פולקה כאילו? לא, לא, לא. תכוון שיהיה עולם, שיהיה טבע. כמו שיש דרך ארץ, וכמו שיש לשון בני אדם, וכמו שיש עופות, לא כל דבר, צריך להפוך להיות מלאך. הר סיני הוא הר סיני, והשמיים הם שמיים, והקולות הם קולות, והחושים הם חושים, והלשון היא לשון, ובני אדם הם בני אדם, והמאמץ הרבי עקיבא היא הזה, של לחיות כל היום בתוך המים של התורה, שמביא את, את השמיים אל הר סיני, ואת החוויה המיסטית הזאת לתוך מרחבי העולם, ומתחיל לדרוש כל מיני דרשות, אומר רבי עקיבא, אומר רבי ישמעאל, זה אני לא מוכן. זה לא התורה שלי. יכול דברים ככתבה? מה פתאום? לא עליה לדעת שזאת תהיה התביעה של התורה. יכול להיות שטיפה קרחתי פה כמה עניינים שהם לא בדיוק אותו דבר, אבל טיפה עצמתי אותם, אבל אני חושב שזו מחלוקת מאוד מאוד עמוקה של רבי עקיבא ורבי ישמעאל, והיא תלווה אותנו, כן, אם דיברנו על, 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 על מתחים של תורה ובעל פה ועל צמתים ועל השתלשלות של המושג של תורה שבעל פה ועל כל מיני צמתים יסודיים ומחלוקות מכוננות ושאלות מרכזיות שצפות וחוזרות, אני חושב שזה דבר שצף וחוזר דורות דורות, זה לא דבר ישן או לא דבר חדש, כן, זה דבר ישן ועמוק מאוד במקום שבו אנחנו מתייחסים אל המושג של תורה. ראו, אני ככה הולך למקום שהוא לא בדיוק המקום הזה כמובן וכולי, אבל דיבורים על מוסר אנושי ומוסר אלוקי. בסדר? זה, זה, זה הרי מגיע בסוף וזה בסוף מאותו מקום. האם יכול להיות מוסר אנושי שהוא לא מוסר אלוקי? האם יש מקום למוסר הטבעי בכלל? האם המוסר האלוקי אמור להשתלב בו? אם כן, אז מה הוא נותן לו? אם לא? אלה דיונים שעוד פעם, לא ראיתי יותר ביקיר, אבל בשביל חולקים בזה. אבל בעצם זה נשאר על אותו מקום. כן, הגמרא אומרת שאילו אלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים גזל מנמלה וצניעות מחתול ועריות מיונה, נכון? יותר חרץ מתרנגול. אז רב חיים מבריסק אומר, זה אם לא הייתה ניתנת התורה. אבל ברגע שניתנה התורה, אז לא לומדים מכל החיות הטמאות והנוראיות האלה איך להתנהג, אלא לומדים מהתורה, ולא לומדים מהמציאות ומהטבע. ולעומת זאת, המשך החוכמה כותב אחרת, הרב קוק כותב אחרת, לא. הטבע הוא גם כן ביטוי של הקדוש ברוך הוא, ויש מה ללמוד ממנו. התפיסה שלו בישמעאל, אבל היא לא שהטבע הוא הקדוש ברוך הוא, אלא שיש טבע. ומהטבע אפשר לקלס את הקדוש ברוך הוא שנמצא במקום אחר. כלומר, התפיסה שמשאירה איזשהו אוטונומיה או איזשהו מרחב של רשות שהתורה מדברת בו, כן? דיברה תורה כלשון בני אדם, תורה רשות, היא משאירה מרחב אנושי, ודווקא הסיטואציה של המרחב האנושי היא זאת שמאפשרת לקילוסה של הקדוש ברוך הוא לעלות מתוך הטבע מבין אפיים מתנוקו. אז עד כאן בהקשר הזה, ובאמת בשבוע הבא אנחנו נעשה איזושהי הפסקה לא קצרה עם הסיפור הכרונולוגי של, של השתלשלות התורה שבעל פה. בעצם התחנה הבאה זה רבי. התחנה המרכזית הבאה זה רבי. יש גם המון 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 תנאים חשובים באמצע. תמיד רבי עקיבא, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון, אבל אנחנו לא ניכנס אל כולם, נראה לי. אבל אנחנו כן נעשה עכשיו איזשהו סוג של התמקדות בסיפור של מפה נצא, כן, של מדרש, של פשט ודרש. של של מידות שהתורה נדרשת בהם וכל מיני דברים שקשורים בזה, ואחרי זה נתגלגל אל רבי וכבר אל כתיבת המשנה וכל הסיפור של תורה שבכתב ותורה שבעל פה ובעל פה שנכתב, אבל זה כבר עוד חזון למועד. עד כאן, בוקר טוב ויום טוב.